הרפואה בראי ההיסטוריה. רופאים דגולים באיטליה ובצרפת במאה ה-18. במגזינים האחרונים התמקדנו ברופאים דגולים אשר עבדו בלונדון, אם כי רבים מהם היו ממוצא סקוטי. הפעם נזכור רופאים ידועי שם אשר פעלו ביבשת אירופה. נתחיל באנטוניו סקרפה, שחי מ-1752 ועד 1822. סקרפה נולד בעיר פאביה באיטליה, והוא מוכר לנו משיעורי האנטומיה, שכן כמה אתרים אנטומיים נקראים על שמו, כראוי לאנטום פעיל וסקרני. אתרים אלה כוללים את המשולש של סקרפה באספקט הקדמי והעליון של הירך, החור של סקרפה, הגנגליון של סקרפה, הקרום של סקרפה, הנרתיק של סקרפה, הסטפילומה של סקרפה ועוד. גם הספרים של סקרפה מעידים על חריצותו. הוא כתב ספר על מבנה האוזן התיכונה והפנימית, וכמו כן כתב על חוש הריח, על עיצבוב הלב, על הופעת מפרצות בכלי דם ועל בקע בפרינאום. בן זמנו של סקרפה היה איטלקי אחר בשם דומניקו קונטוניו. קונטוניו תיאר את נוזל השדרה ואת הנוזל הנמצא במבוך של האוזן. הוא הציע תיאוריה אשר תסביר את מנגנון חוש השמיעה וגם כתב ספר על סייטיקה ועל כאבי גב המקרינים לאורך הירך. שם נוסף המוכר לכל רופא ובמיוחד לרופא אפוזן וגרון הוא שמו של ולסלווה, גם הוא בן זמנו של סקרפה. ולסלווה היה פרופסור לאנטומיה בעיר בולוניה, ונשיא האקדמיה של המדעים באיטליה. גם הוא כתב תיאור אנטומי של האוזן, ואת הפעולה המכונה וסלווה מנובר, הבודקת את התפקוד של מערכת כלי הדם. האישיות הדגולה ברפואה הגרמנית באותה תקופה, סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, הייתה הכירורג לורנס הייסטר, אשר כתב ספר על כירורגיה בשנת 1718, ספר מאויר היטב שהפך להיות פופולרי ביותר. בצרפת הכירורג הבולט של התקופה היא היה ג'ון לואי פטי, שחי בין השנים 1674 ו-1750. הוא היה החלוץ של ניתוח בעצם המסטואיד, הזיז הפתמתי, כדי לנקז את המוגלה שמצטברת שם במקרים של דלקת בעצם זו.
עכשיו אנחנו נכנסים לעידן האנטומיה הפתולוגית. הרי האנטומיה הייתה מקצוע שהלך והתפתח בימים ההם, והיה זה רק עניין של זמן עד שינתחו גופה של אדם שסבל ממחלה, ובעקבות כך יגלו את השינויים שהתחוללו בעברי החולה בעקבות מחלתו. אבי האנטומיה הפתולוגית היה האיטלקי ג'ובאני בטיסטה מורגני שחי בין השנים 1682 ו-1771, כלומר הוא הגיע לגיל 89. מורגני היה אדם חרוץ ומוכשר ותואר כ-A master in the best sense of the word and a tireless investigator. הוא למד אצל הרופא ולסלווה שעליו כתבנו בתחילת חיבור זה, ובנוסף לעיסוקו באנטומיה ופתולוגיה, הוא היה גם משורר וארכיאולוג. ביותו אנטום בעל שם כבר בגיל צעיר, התמנה לפרופסור לאנטומיה בפדואה בגיל 29, ושרת בתפקיד זה במשך 56 שנים בהצטיינות, כלומר עד גיל 85. ההישג העיקרי שלו היה הקשר שמצא בין האנטומיה לפתולוגיה מצד אחד, ובין הפתולוגיה לבין תלונות החולה מן הצד השני. היה זה תחילת עידן של הבדיקה לאחר המוות, הפוסט מורטם, שעד לזמן האחרון נחשבה לאחד האמצעים הטובים ביותר בהבנת תהליך המחלה. רק בגיל 79 התחיל לפרסם את התצפיות הרבות שערך ורשם במשך חייו. כאשר הספר הופיע בשם על הסיבות למחלות ומיקומן, בחמישה כרכים הוא נחשב ליצירת מופת. בכרכים אלה מביא מורגני את תולדות מחלתם של 700 חולים, ובד בבד הוא מתאר את הממצאים הפתולוגיים. רבות מן התגליות שהוא מתאר כולל שחמת הכבד, מיצוק הריאה, consolidation, במקרים של דלקת ריאות וגידולים רבים. הוא גם הראה שמורסה במוח היא תוצאה של דלקת המסטואיד ולא הגורם לדלקת בעצם זו. מרי פרנסואה בישאר נולד בשנה שבה מת מורגני, והוא המשיך לפתח את מקצוע הפתולוגיה. הוא נחשב לאבי ההיסטולוגיה, והדגיש את העובדה שמחלות יכולות להתמקד ברקמות, לדוגמה בשרירים, בעצבים או בכלי הדם, ולאו דווקא בעברים. הוא פרסם את השקפותיו בספרו טרטה דה ממברן על הקרומים, והשקפותיו היו מקובלות עד למהפכה שחוללו תגליותיו של וירצ'וב שהסב תשומת ליבנו לשינויים המתרחשים בתוך התאים הבודדים.
הדמות השלישית הבולטת בין הפתולוגים הראשונים היא זו של מתיו ביילי, בן זמנו של בישה. אביו היה פרופסור לתיאולוגיה בעיר גלאזגו, אך הוא עצמו התיישב בלונדון ושם כתב ספר על אנטומיה פתולוגית, ספר ראשון מסוגו, שהיה מאויר בתחריטים מצוינים. העלייה של האנטומיה הפתולוגית מעניקה לנו את התחושה שהגענו לעידן של הרפואה בזמננו. בחודש הבא נדבר על תחילת עידן החיסונים, שיטה רפואית מונעת שממשיכה להתפתח גם בימינו אנו.